כל חי תמיד איתי כוחה.
מתוך דברי הרבי מלובביץ' על פרשת השבוע, פרשת בו. וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, ומקליכם בידכם. חייו של אדם מתחלקים בדרך כלל לשלושה סוגים. האדם עצמו, קשריו עם סביבתו הקרובה, קשריו עם סביבתו הרחוקה. שלושה חלקים אלו נרמזים בשלושת הפרטים האמורים, מותניכם, נעליכם, ומקליכם. מותניכם, האדם צריך להגיע לחירות בכל הקשור בו עצמו. חירות זו נרמזת במותניכם, שכן המותניים הם דבר המעמיד את כל הגוף עם הראש הניצב ועומד עליהם. נעליכם, על האדם לעזור ולסייע לאנשים שאיתם הוא בא במגע, ובאופן כללי יותר, להכניס אלוקות וקדושה בכל סביבתו. עניין זה נרמז בנעליים, שהרי על ידי הרגל בא האדם במגע עם האדמה. מקליכם, אדם חייב להשפיע גם על החלק בעולם שרחוק ממנו, שאינו מסוגל להגיע אליו, שהרי חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. דבר זה נרמז במקל, שכן אדם משתמש במקל כדי להגיע לדבר שאינו יכול להגיע אליו בידו.
תשמח, אל תראה רק את הרע, תשמח, תראה את הטוב, כי גם ברע יש דבר נסתר, חפש ומצא את הטוב. תשמח, אל תראה רק את הרע, תשמח, תראה את הטוב, בכל אדם יש דבר נסתר, חפש ומצא את הטוב. תשמח, יש תקווה ידידי, תראה סימנים בדרך. תשמח, כי לכל יהודי יש חלק לעולם הבא. תשמח, יש תקווה ידידי, תראה סימנים בדרך. תשמח, כי לכל יהודי יש חלק לעולם הבא. תשמח, תראה את הטוב, וגם בך יש דבר נסתר, חפש ומצא את הטוב. תשמח, יש תקווה ידידי, תראה סימנים בדרך. תשמח, כי לכל יהודי יש חלק לעולם הבא. תשמח, יש תקווה ידידי, תראה סימנים בדרך. תשמח, כי לכל יהודי יש חלק לעולם הבא. ידידי, תראה סימנים בדרך. תשמח, כי לכל יהודי יש חלק לעולם הבא. תשמח, יש תקווה ידידי, תראה סימנים, תראה סימנים בדרך. תשמח, כי לכל יהודי יש חלק.
תשמח, יש תקווה ידידי, תראה סימנים בדרך. שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי ח' בשבט תשפ"ד, 18 בינואר 2024, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי, ונפתח בדברים שכותב עמנואל שילה בשבע בסיומו של עוד שבוע לחימה. לאחרונה מתרבים הדיבורים על כך שיש צורך לקיים דיון בקבינט ולהחליט מה יהיה בעזה אחרי המלחמה. טוענים שההחלטה איך תראה עזה ביום שאחרי אמורה להשפיע על אופן ניהול המערכה כבר כעת. לכן, היעדר דיון והחלטה בסוגיה של היום שאחרי פוגע למעשה ביכולת לנהל את המלחמה באופן מיטבי. ויש מי שמאשימים כי נתניהו דוחה בכוונה את הדיון הזה משום שהוא חושש שסמוטריץ' ובן גביר ייצו אותו ויפילו את ממשלתו אם התוכנית ליום שאחרי שיוחלט עליה לא תהיה מקובלת עליהם. לפי אופציה אחרת, סבירה לא פחות, נתניהו לא מעוניין לעסוק פומבית בסוגיית היום שאחרי, לא משום שתוכניותיו לא עולות בקנה אחד עם שותפיו מהימין, אלא משום שהן עומדות בסתירה לתוכניותיה של ארצות הברית. ממשל ביידן חותר בגלוי להשלטת הרשות הפלסטינית בעזה תוך תשלום מס שפתיים לכך שזו תהיה רשות פלסטינית מחודשת, לא תומכת טרור ומחנכת לשנאה כמו זו הנוכחית, כאילו שקיימת אופציה ריאלית לכך. אחרי ששלטון הרשות הפלסטינית יחזור לעזה, ניתן יהיה לחתור ליד הנכסף של ממשל ביידן, הקמת מדינה פלסטינית בעזה וביהודה ושומרון. נתניהו מתנגד למדינה פלסטינית ולהחזרת שלטון הרשות הפלסטינית לעזה, והוא מתחמק מדיון בסוגיית היום שאחרי, כדי לדחות ככל שניתן עימות גלוי עם ממשל ביידן, שישראל זקוקה לסיועו ותמיכתו בעת ניהול המערכה. אפשרות נוספת היא שנתניהו רוצה להימנע מחילוקי דעות שעלולים לגרום לקרע עם שותפיו החדשים בממשלת החירום, גנץ ואיזנקוט. קשה לשער שישראל הייתה מצליחה להגיע לכל ההישגים שהושגו במלחמה עד כה ללא האחדות הזאת, ויהיה הרבה יותר קשה להמשיך ולהצליח במערכה אם היא תתפרק. מי שטובת המדינה ואזרחיה עומדת לנגד עיניו, חייב לתמוך בהמשך קיום ממשלת האחדות הזאת, שהיא אולי תנאי הכרחי לניצחון במערכה ולהשגת יעדיה, השמדת ארגון חמאס הפלסטינצי ושחרור החטופים. לאחרונה נשמעים קולות שקוראים לצאת בזמן הקרוב למערכת בחירות. מי שחושב שניתן לקיים כעת בחירות בלי לעורר שנאה ומדנים ולחדש את הקרע בעם, טועה טעות מרה. חידוש מלחמת האזרחים הקרה שהתנהלה כאן בינינו לפני שמחת תורה, לפני השבעה באוקטובר, היא מתכון די בטוח לשיבוש יכולת הלחימה של צה"ל. אז יש אולי כאלה שזה לא כל כך אכפת להם, הם כבר ויתרו על הניצחון ונואשו מהשאיפה לפרק את החמאס ולייצר מציאות אחרת בעזה. את חמאס לדעתה ממילא אי אפשר לנצח, אז לפחות ננצח את נתניהו. ויש גם בשוליים מזעזע לומר, כאלה שיותר חשוב להם לנצח קודם כל את נתניהו. ומבחינתם הניצחון על סינואר יכול להידחות עד שיושג היעד החשוב יותר. לשמחתנו מדובר במיעוט קטן, אם כי מיעוט רואה שובה על אמצעי פרסום והפצה של דעותיו, גם במדיה קנויה וגם באמצעות נציגים מגויסים לשורותיו בכלי התקשורת המרכזיים. מול המיעוט הזה עומד עם ישראל ברובו המכריע והברי ברוחו, ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים בראש המחנה, ולא מוכן לשמוע על שום דבר שהוא פחות מניצחון ברור והשגת היעדים. לא יצאנו למערכה הזאת כדי לסיים אותה כמו עוד סבב בעזה, רק יותר גדול. יצאנו כדי להדביר סופית את כוחו השלטוני והצבאי של החמאס. קרוב ל-200 איש כבר הקריבו את חייהם בתמרון הקרקעי. מאות אלפי חיילים עזבו את משפחותיהם וזנחו את שגרת חייהם ואת עיסוקיהם. כלכלת המדינה השקיעה עשרות רבות של מיליארדים, הכל למען המטרה ליצור כאן מציאות ביטחונית אחרת לגמרי. ובדרום וגם בצפון, הקברניטים המדיניים והצבאים של המערכה הזאת מחויבים להוביל אותנו לשם. גם ככה רובם נותרו בתפקידיהם לפנים משורת הדין, למרות אשמתם באסון הנורא, רק בגלל הצורך המיידי לצאת למערכה ולדחות למועד אחר את עריכת הדין והחשבון וחילופי הגברי. אם הקברניטים לא חשים הזדהות נחושה עם היעד, או שהם לא יודעים איך להוביל אליו, יועילו ויפנו את מקומם לאחרים. גילינו שיש לנו דור מצוין של לוחמים אמיצים, מסורים ומקצועיים. אחרי שצהל במשך עשרות שנים לא טעם טעמו של ניצחון מכריע וברור, וכשברקע הצורך החיוני לשקם את ההרתעה שהיא כה חיונית כדי למנוע אסונות נוספים, דור הלוחמים הזה דורש ניצחון. אם הקברניטים ישחקו את ההישגים הרבים שהושגו בדם בנינו, סליחה, אם הם ישחקו את ההישגים, כן, לא ישחקו, הדור הזה לא יסלח ולא יאסס לשלוח אותם הביתה. ועוד נקודה אחרונה שכותב הבוקר אימנואל שילה בסיומו של עוד שבוע לחימה, 104 ימים, נכון? בעוד באזור חאן יונס נמשכת הלחימה במלוא עוזה, במובנים מסוימים באזור צפון הרצועה, היום שאחרי כבר כאן, גם אחרי הכיבוש הראשוני המוצלח והמאמץ הרב שהושקע בהרס תשתיות הטרור, העיר עזה ופרבריה עדיין שורצים מחבלים ואמצעי לחימה מעל לפני הקרקע ובעיקר מתחת לפני הקרקע. דובר מראש על כך שפירוז האזור וניקויו המלא מאמצעי לחימה עלו לקחת שנים. עד שהמטרה הזאת תושג, צהל חייב להמשיך לפעול גם באזורים שכבר נכבשו ולכאורה גם תוהרו. יש להבטיח שמחבלי החמאס לא יגיחו מחוריהם, יחזרו לראות רקטות ולפזר מטענים ואף יתלו לידיהם מחדש את השליטה על האוכלוסייה שנותרה ועל זו שאולי תחזור בעתיד. היה מדאיג השבוע לראות את אוגדה 36 עוזבת בפקודה את קיני הצרעות שתיארה באומץ, בעמל ובדם, בלי שיהיה ברור מה יבטיח שהמצב לא יחזור לקדמותו. היה מדאיג עוד יותר לראות כיצד תוך זמן קצר אחרי הנטישה שוב נורו עשרות רקטות אל יישובי מערב הנגב מתוך השטח הנטוש. נראה שאין לישראל ברירה אלא להשאיר נוכחות צבאית משמעותית שתשמר את שליטתה בעזה ובפרבריה. צעד נדרש נוסף הוא למנוע וקום שלטוני באזור שיזמין את החמאס ולחזור לקחת לידיו את השליטה על האזור ועל האוכלוסייה. בכך תסוכל אחת המטרות שהוצבה למלחמה, לפרק את כוחו השלטוני של החמאס. מבחינה ביטחונית כבר נאמר והוסכם שישראל חייבת בעתיד לסמוך רק על עצמה ולקיים נוכחות צבאית ויכולת תמרון בכל עת כדי להרוס כל התארגנות חמאסית וטרוריסטית עתידית ברחבי הרצועה. אבל גם אם בעתיד לא נרצה להחזיק בידינו את השליטה האזרחית על הערבים בעזה, בטווח הקרוב אין מנוס מלנהל את האזור גם במובן האזרחי באמצעות ממשל צבאי. במשך 17 שנים של שלטון חמאס, אוכלוסיית עזה עברה תהליך עמוק של חינוך לג'יהאד, לשנאת ישראל, לשאיפה להשמדתה, תהליך שתוצאותיו המזוויעות ראינו בהתנהלותם הרצחנית והסדיסטית של מחבלי הנוח'בה ועוזריהם. כדי להעביר אותם תהליך דומה לגמילה מהנאציזם שעברו הגרמנים אחרי מלחמת העולם השנייה, חייבים קודם כל להוציא אותם מתחת ידו של שלטון החמאס. המצב כרגע הוא שבאזורים נרחבים היד שמאכילה את האוכלוסייה ומנהלת את חייה היא יד חמאסית. אם אנחנו לא נהיה שם, אם לא יהיה ברור לעזתים שרק מאיתנו הם יזכו לקבל אורז, מים, שירותי בריאות, חשמל ודלק, החמאס ייכנס לוואקום הזה ותקומתו מחדש תהיה רק עניין של זמן. אם ניתן לחמאס ליטול לידיו את השלטון האזרחי, החזרה שלו לאתגר אותנו גם במובן הצבאי תהיה השלב הבא שלא יאחר לבוא. אז הקמת ממשל צבאי אין משמעותה שישראל תחויב להשקיע מיליארדים בשיקום הרצועה. אנחנו ניתן להם רק את המינימום הנדרש בשביל לשרוד. למי שהעלו לשלטון ותמכו במשטר הפלסטינצי הרצחני הזה לאורך שנים, לא מגיע מאיתנו יותר מזה. אם מדינות העולם ירצו להעביר כספי תמיכה, הם יוזמנו לעשות זאת דרכנו ותחת עינינו הפקוחה. אם לא ירצו לעזור, שבינתיים ערביי עזה יחיו בעוני ובמחסור במה שהם ימיתו על עצמם, ולאלה מהם שירצו לפתוח בחיים חדשים במקום אחר על הגלובוס, מדינת ישראל תושיט סיוע נדיב. טוב, אז דיברנו על עזה ועל עתידה. נצא עכשיו להפסקת פרסומות, אחריה נעבור אחורה למצרים וליציאת מצרים בפרשת השבוע.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר ידידיה מאיר.
שבע 22 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com, ועכשיו ליציאת מצרים, בפרשת השבוע, ולשני רעיונות של הרב משה שטרנבוך, על הפרשות האחרונות, פרשיות השבוע, נתחיל במשה ואהרון, מוציאים אותנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא שולח אותם לפרו וכולי, ומנהיגים את עם ישראל, הצעיר משה בן 80, אהרון בן 83, וכתוב, הוא אהרון ומשה אשר אמר להם השם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים. ורש"י אומר, יש מקומות שמקדים אהרון למשה, ויש מקומות שמקדים משה לאהרון, לומר לך ששקולים כאחד. ושואל הרב שטרנבוך, יש לתמוע, איך שייך לומר שמשה ואהרון שווים במעלתם ודרגתם, עלו מקרא מלא, דיבר הכתוב, כתוב בפירוש, בספר דברים, ולא קם עוד נביא בישראל, כמשה, משה רבנו קיבל את התורה מפי הגבורה, 40 יום לא אכל ולא שתה, עליו נאמר פה אל פה אדבר בו, הוא הגיע לדרגת ותחסרהו מעט מאלוקים. אהרון לא היה בדרגה של משה רבנו, לא, הם לא היו אותו דבר. אבל ההסבר שהוא מפרש את האמירה הזאת של חזל, שרשי מביא, יש מקומות שמקדים אהרון למשה ויש מקומות שמקדים משה לאהרון, נאמר לך ששקולים כאחד, הביאור בזה נראה ששקולים הם בכך שכל אחד מילא את תפקידו. נכון, אהרון לא זכה לכוחות של משה רבינו, אבל הוא ניצל את הכוחות שלו עד הסוף, ובזה הוא שקול למשה רבינו, שגם הוא עשה את תפקידו בעולם וניצל את כל כוחותיו. ולכן עכשיו אהרון שקול ממש למשה רבינו, כיוון שמעלת האדם אינה נמדדת לפי הכלים שחננו השם יתברך, אלא לפי משהו מצידו מנצל את הכלים שיש לו לעבודת השם. וזה כלל גדול, שבן עלייה הוא לא מי שיש לו כלים מוצלחים יותר, זאת אומרת זה לא המוכשר ביותר, הגאון ביותר, אלא מי שמנצל עד הסוף את הכלים שיש לו לעבודת השם. אז כן, גם משה וגם אהרון, כל אחד הגיע למקסימום האפשרי, לפי התכונות שלו, היכולות, הכישרונות, שהוא נולד איתם. ורעיון שני של הרב שטרנבוך מפרשיות השבוע, שאפשר לקחת לחיינו, אנחנו הקטנים, נאמר, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. תכלית הניסים והנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא במצרים, וכדי להודיע כי אני השם בקרב הארץ. זו השורה התחתונה, זאת המטרה של כל יציאת מצרים, וזה אומר שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ומשגיח בהשגחה פרטית על כל הנעשה בקרב הארץ. וזאת גם התכלית של מצוות סיפור יציאת מצרים. מה כתוב בפרשות הללו? ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, וידעתם כי אני השם. אכן, כדי להגיע למדרגה זו של אמונה בהשגחה פרטית, צריך לחזור ולשנן אמונה פעם אחר פעם. ולמרות שכל יהודי מאמין מקטנותו בקדוש ברוך הוא, אבל צריך עוד עבודה רבה כל משך ימי חייו, כדי שיחדרו הדברים לליבו. וכמו שנאמר, וידעת היום והשבות האל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. חוץ מעצם הידיעה, זה אומר, מה אומר בעצם הפסוק הזה שאנחנו מזכירים גם בשלוש פעמים ביום בעלינו לשבח? חוץ מעצם הידיעה וידעת היום, צריך גם והשבות האלה לבביך, להתבונן ולהרגיש שהקדוש ברוך הוא אלוקים, אין עוד מלבדו, והוא בורא ומנהיג את כל העולמות. הרבי מקוצקי, כמדומני, אומר משפט קצר כזה, מכתם שמיוחס לרבי מקוצק, וידעת היום והשבות האלה לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל, על הארץ מתחת אין עוד. אומר לפעמים המרחק בין הלדעת בראש לבין להשיב אל הלב הוא כמו המרחק שבין השמיים לארץ. זה יכול להיות מאוד מאוד רחוק, צריך לחבר איכשהו לנסות לקצר את הדרך הזאת. אני חוזר לנקודה לסיום של הרב שטרנבוך מתוך האלון פרשת השבוע הנפלא שמביא מידי שבוע מתורתו. הוא אומר כך, מצוי שאדם תולה את המאורעות שעוברים עליו בסיבת הטבע או בסיבת כוחי ועוצם ידי, עוברים עליו ועל עמו, כן, ועל מדינתו. ואז, טוב, הרב שטרנבוך לא משתמש בביטוי, הוא לא מדבר על המדינה, הוא מדבר על האדם הפרטי. אבל אז הוא כופר באמונה בהשגחה פרטית. ובפסוק בהושע נאמר, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. מה זה אומר? לא נאמר עוד אלוהינו, כמו אלוהים אחרים. מי שמדמה שהצלחתו תלויה במעשה ידיו ולא בקדוש ברוך הוא, אז בעצם הוא עובד עבודה זרה. שמעתי בשם המשקיח של מיר, רבי ירוחם ליבוביץ', שעיקר האפיקורסות והמינות שמצוי בדור שלנו, הוא מה שבני אדם מדמים שכל מקרי החיים כמו פרנסה וכדומה תלויים בדרכי הטבע ולא מסורים בידי הקדוש ברוך הוא. היום אין לנו עבודה זרה. עבודה זרה זה להגיד כוחי ועוצם ידי. אני מנהל את העולם. חפץ חיים אמר, אתם חושבים שצריך ללכת לכנסייה כדי לעבוד עבודה זרה? אפשר גם לא צריך פסל של בודה, כן? אפשר לעבוד עבודה זרה גם בתוך הבית, כי אותם הסוחרים שחושבים כל הזמן על העסק שלהם וחושבים לעצמם, זה העסק שלי, וחושבים שהם מוצלחים, יודעים היטב איך להביא פרנסה, בכוח עשר אצבעותיהם, ובכך ש... בכוח השכל שלהם, או המזל שלהם, ובזה הם עושים מהעסק שלהם עבודה זרה של, של כוחי ועוצם ידיהם, אומרים למעשה ידיהם ש, שהם האלוהים. הוא מספר, שמעתי שכאשר התאפשר לראשונה לשוחח בטלפון מארץ ישראל לאמריקה, אז סיפר יהודי אחד את הפלא הגדול, באמת פלא מופלא, למרן הגריז, זכר צדיק לברכה, לרב מבריסק, ותיאר בהתפעלות את גודל הנס שיכול אדם לדבר בארץ ישראל וישמעו את קולו מעבר לים במרחקי אלפי פרסאות באמריקה. ומה ענה לו הרב מבריסק? הוא עצמו, הוא אמר, אני מתפעל לא פחות גם מעצם הדבר שאדם מדבר עכשיו פה בחדר והשני עומד לידו ושומע אותו. שאין לך פלא כמוהו, איך שהקדוש ברוך הוא ברא את חוש הדיבור ואת חוש השמיעה המורכב מאלפי ורבבות פרטים עם חוכמה אינסופית. ורק מי שאינו מתבונן בנפלאות הנהגת השם מתברך שבתוך הטבע, הוא מתפעל דווקא מהאפשרות לשוחח בטלפון למדינה רחוקה שהוא המצאה חדשה. ושימו לב, הוסיף מרן הרב מבריסק ואמר שכאשר יעבור עוד זמן עד שבני אדם יתרגלו לאפשרות לדבר בטלפון מארץ ישראל לאמריקה, כבר לא יתפעלו גם מהפלא שבטלפון, אלא יחשבו שזה דבר פשוט ומובן. כי דרך האדם להתפעל רק מחידושים ולא ממה שהוא מורגל אליו. ואם כן, מי שמתבונן כסדר, זאת אומרת כדרך חיים, בנפלאות הבורא שבתוך הטבע, הוא יראה תמיד את נפלאות הבורא, ולא תהיה אצלו חלוקה בין טבע לנס. וכמה זה נכון. היום אנחנו, מה, אנחנו מנהלים שיחת וואטסאפ לארצות הברית, אז אנחנו, וואו, יש לנו ממש חיזוק באמונה. איזה פלא עצום שאתה מדבר פה ושומעים את זה שם, ואיך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. לא. אני חושב שלא. למה? כי העניין הוא לא ההמצאה והפטנט המלהיב, שבאמת מלהיב ומרגש בהתחלה, אבל אומר, העניין הוא להתחנך לצורת מחשבה כזאת, שרואה את הקדוש ברוך הוא בכל דבר גדול כקטן, וזאת המטרה העיקרית, כן? מיציאת מצרים שאנחנו קוראים עליה בשבת, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. הנה הרב הלל פלאי בביצוע הקומזיצי שלו, למילים של הרמב״ם, העיקר הראשון בעיקרי האמונה, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים.
אני מאמין באמונו שלמו, שהבורא יתברך שמו. אני מאמין באמונו של אמו, שהבורא יתברך שמו. אני מאמין באמונו של אמו, שהבורא יתברך שמו. אני מאמין באמונו של אמו, שהבורא יתברך שמו. Oh, so I said. עושה ויעשה לכל המעשים. אני מאמין באמונו שלאימו, שהבוי ראי יסבורך שמוי. אני מאמין באמונו שלאימו, שהבוי ראי יסבורך שמוי.
פלאי מבצע את הלחן הישן והלא מוכר מספיק של אי-בי רוטנברג על העיקר הראשון בי"ג העיקרים של הרמב״ם. עכשיו 7:35, עכשיו הפסקת פרסומות, אחריה על ישיבת הר ציון שאיבדה אתמול את הבוגר השישי שלה במלחמה.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 38, עכשיו הרב אמנון בזק כתב אתמול, שוב אנחנו מאבדים ממיטב בנינו במלחמה הזאת, בוגרנו היקר זכריה הבר, השם יקום דמו, נפל בקרב ברצועת עזה, בן 32, אב לשלושה, חברו ובן מחזורו של ארי זנילמן, השם יקום דמו, שנפל לפני כחמישה שבועות, והוא השישי מבין בוגריה ותלמידיה של ישיבת הר ציון, שנפלו במערכה הזאת, תלמיד שישי כבר של הישיבה, אני מניח שיש תלמידים ובוודאי בוגרים רבים שחוזרים לתקופה הנוראה של מלחמת יום כיפור, נפלו אז שמונה מתלמידי ישיבת הר ציון, וראש הישיבה הרב עמיטל אמר אז נעקר ספסל שלם מבית המדרש, אז למדו בספסלים כאלה ארוכים, שמונה תלמידים. אז היום יושבים קצת אחרת, זה כיסאות ושולחנות, אבל שישה תלמידים, שישה נופלים. והרב אמנון בזק כותב על תלמידו זכריה הבר, זכריה היה צדיק, אוהב תורה ואוהב אדם, בעל לב זהב, שמח ומחייך תמיד, אפשר ממש לראות את זה בתמונה שלו, מוכשר ורציני בכל מעשיו, כתלמיד בישיבה הוא למד בהתמדה רבה, בעומק וברצינות, ניצל כל רגע ונשאר ללמוד בישיבה מעבר לחובותיו הרשמיות על מנת ללמוד תורה לשמה. אחרי שנים בישיבה הוא הגשים את חלומו לעסוק בחקלאות תוך שילוב טכנולוגיות מודרניות, והיה דוקטורנט בתחום הזה באוניברסיטת תל אביב. אישיותו החביבה והצנועה הייתה רחוקה כל כך מעולם של מלחמה וקרבות, אבל במסירות נפש הוא עזב את משפחתו, את אשתו תליה ואת ילדיו הקטנים, יבדלו כולם לחיים ארוכים, ויצא למלחמת מצווה להגנת העם והארץ, ובה נפל גדול הכאב מנסו. כך הרב אמנון בזק על תלמידו, ובאמת אתה רואה את התמונות, את התלמידים העדינים האלה, אין שם איזה לוק של גיבור חיל שיוצא לקרב, אבל כן, זה מה שהוא עשה. ואם הזכרנו את הנופלים של ישיבת הר ציון, אז רק לפני ימים ספורים בירושלים, עדיין בשכונה שלנו, בנחלאות, ברחביה, בשערי חסד, עדיין תלויות המודעות על על יקיר אקסטר, תושב השכונה ותלמיד ישיבת הר עציון, שנפל במערכה יחד עם חברו הטוב דוד שוורץ, שגם היה, למד איתו בחברותה, כפי שאפשר לראות בתמונה כל כך, כל כך מרגשת ומכוננת הזאת של שני תלמידים, ששניהם נפלו, שיושבים ולומדים ביחד משנה ברורה. והשבוע, בהזכרה, עם קלוט השבעה ליקיר ולדוד, אז על קברו של יקיר, הרב מיכאל לדרי, נשא דברים, והנה לפחות חלק מהדברים שהוא אמר שם. יקיר אהובנו, הסתכלתי ארוכות בתמונה שלך מבית המדרש, לומד עם חברך הטוב דוד, דוד שוורץ, השם יקום דמו, בחייכם ובמותכם לא נפרדתם. ראיתי בתמונה הזאת אותך, וראיתי בה כל כך הרבה ממך. ראיתי ריכוז, יסודיות, רואים את הנוכחות השקטה המשמעותית מאוד שלך. בתמונה אתם לומדים משנה ברורה, ספר של כל יהודי שומר תורה ומצוות, גדול כקטן. גם זה היה בך בשפע, אהבת תורה ויראת שמיים, אהבת תורה שינקת מהוריך, רבי יהושע ואימך חיה, אביך רבי יהושע ואימך חיה, ואהבת תורה שאיתה המשכת לגדול בישיבה וגם אחריה. בתמונה לא שומעים אתכם, יקיר ודוד, אבל עצמתי את העיניים ומתוך התמונה יכולתי לשמוע את הקול הכליל של דוד ואת הקול הרציני והשקול שלך. הרבה כישרון היה בך, השקעת אותו בכל מה שעשית, בישיבה ובצבא, בלימודים האקדמיים, אבל הכישרון הוא מתנת שמיים, עליו אני לא רוצה לדבר. מה שבעיקר ראיתי בתמונה זאת הקשבה. הקשבה בעיניי היא התכונה שלך. אתה היית הקשבה, כולך. הקשבה היא ענווה וסבלנות. אתה לא נבהל להשיב, אתה מקשיב. אחרי שאתה מקשיב, אתה חושב לעומק, ואז מדבר. מדבר בתבונה, מדבר בכישרון. רק אדם ענב יודע להקשיב. הקשבה היא קבלה. אדם שמוכן להקשיב להוריו, רבותיו וחבריו, הוא מרגיש שהוא אינו שלם, אלא בהשתלמות. וידוע שהשלמות האמיתית היא הידיעה שאני משתלם. כל החיים שלך השתלמת, יקיר. היום אתה מגיע לשלמות. בענווה יש הרבה הכרת הטוב, והייתה בך אין סוף הכרת הטוב, על דבר קטן כגדול. הענווה שבך, יקיר, היא כל התורה כולה. המהר"ל כותב שכאשר הוא בעל ענווה, אי אפשר שלא יהיה ירא שמיים. והייתה בך יראת שמיים נקייה ופשוטה, בזכותה של הענווה, למדת והחכמת והצלחת בכל מה שעשית. הגמרא אומרת, למה נמשלו דברי תורה למים, דכתיב הוי כל צמא לכו למים, לומר לך, מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, אך דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. ואתה היית ענב ושפל ברך, והתורה אכן התקיימה בך. אני יכול לראות ולשמוע ולהרגיש אותך בבית המדרש, מהלך בצידי דרכים, אבל מאוד נוכח, מרוכז ומתוך הקשב בוחר את דרכך הייחודית. חשבתי על שאומנם הספר שבתמונה הוא משנה ברורה, אבל אם הייתי צריך להצמיד ספר לדמות שלך, זה דווקא היה מסילת ישרים. בהחלט, היית איש של הלכה, של משנה ברורה. ראיתי היום התכתבויות בינינו עם שאלות חדות עמוקות, והכל עשית ברצינות, אבל יותר מכל, היית איש של תיקון המידות, איש המוסר. בעלי המוסר לימדונו שתכלית המוסר היא להיות האדם דומה לקונו. והמידה הכוללת הכל, כך למדנו בתומר דבורה, היא מידת הענווה. כך אדם נעשה דומה לקונו. אני לא יודע אם וכמה למדת מסילת ישרים, אני מניח שכן, אבל אני יודע שבהליכותיך קיימת את דבריו. אגב, הוא אומר הרב, אני לא יודע אם למדת מסילת ישרים, אני יודע. כי הייתי בניחום אבלים אצל משפחת אקסטר, ואבא שלו, יהושע, שאגב, כשהרם מתאר את הענווה ואת ההקשבה, אז אפילו מדקות ספורות בשבעה היה אפשר לראות את מאיפה הגיעו התכונות האלה, ענווה והקשבה, כי זה ממש מאפיין של האבא, המבט, הקשב, הריכוז, הרצינות הזאת שאתה רואה. כן, אפשר אפילו בשבעה לראות בזמנים כאלה, אולי בעיקר בזמנים כאלה, אבל לראות מי הם האנשים. וסיפר שם האבא, יהושע אקסטר, שהבן, הייתה תקופה שהוא עבד ליד המשרד של האבא בירושלים, הוא עבד שם בלילות, בערבים, באירועים, בקייטרינג, אבל לפני זה הוא נכנס למשרד של האבא ולמד איתו בכל יום או בכל פעם שהוא היה, אני חושב שממש בכל יום, הייתה להם חברותה במסילת ישרים. בדרך לעבודה, ככה הוא נכנס לעבודה, כי כן, זה האבא, זה הבן, אנחנו יכולים ללמוד כל כך הרבה על על הדמות המיוחדת, ובכלל על 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 לא יודע אם כל הנופלים הם, כן, הם בדרגה, אז קודם כל, כל הנופלים עכשיו הם בוודאי בדרגה הזאת, כי הם במעלה הם קדושים ותיאורים כזוהר הרקיע מהירים ומזהירים, אבל איזה חיים גם חיו פה חלק מהאנשים שאנחנו מאבדים. אז אני חוזר להספד הזה על, 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 על התלמיד שנפל, על, על הדברים שכותב על יקיר הקסטר, הרב שלו, הדברים שהוא אמר, הוא אומר, הייתה בך זהירות, כן, אם לחזור למסילת ישרים, דייקת בכל מה שעשית, הייתה בך זריזות, חריצות, יסודיות, הייתה בך נקיות, היית מנקיי הדעת, מאופק ושקול, מדוד, מילה בסלע, שתיקה בטרי. משפחת אקסטר האהובים, ההורים היקרים, ג'וש וחיה, האחים, הסבא והסבתא, את הכאב העמוק שלכם על כל הטוב שיכול היה להיות ואיננו, אנחנו מרגישים קצת מתוך הכאב שבדם שלנו, גדול קיים שברך מי ירפא לך. השם יתברך, הרופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם, רק הוא יודע את עומק הכאב שאתם נתונים בו. אנחנו, החברים בישיבה, עומדים איתכם שבורי לב. אנחנו עומדים עכשיו והלב שלנו נמצא כאן, הלב שלנו נמצא בכפר עציון, והלב שלנו חצוי, בכפר עציון הכוונה בבית הקברות, איפה שבסמוך לישיבה להר עציון, באלון שבות, ששם נמצא יקיר. בישיבה אולי יקיר למד מוסר, אבל את הדופק של החיים, את התכונות האציליות, את זה יקיר הביא מהבית, את זה יקיר הביא מאבא, מאמא, מסבא, מסבתא, מההורים, ולמעלה בקודש, יקיר יצא מבית מלא בכוחות חיים, ואת הכוחות האלה, בהתמדה ובמסירות, הוא בנה במשך 26 שנים, עד שיחזיר את הפיקדון לקונו. אני רוצה להגיד, הוא סיים למי שלא הכיר את יקיר, ולכל ישראל, תמיד אומרים שנהיה ראויים לקורבן שלו, בעיניי המשמעות היא שלוקחים מכאן משהו, העולם חסר את הנשמה הגדולה של יקיר, ואנחנו צריכים לקחת משהו מהנשמה שלו, איזו ירושה קטנה מהמידות, במקרה של יקיר זה מאוד פשוט, ניקח קצת מתיקון המידות שלו, קצת שתיקה, קצת ענווה, קצת שיקול דעת ברמה האישית וברמה הלאומית, הן עם כלבי יקום וחיירי, התנסה לו ישכב עד יאכל טרף ודם חללי משתה, הן עם כלבי יקום קמים אחרי שנופלים וחערי התנסה מתנסים אחרי שמושפלים. ריבונו של עולם, כמה נפלנו, כמה הושפלנו, אנחנו עומדים ליד החלקה הטריה של הקברים. אגב, אני אמרתי שהוא קבור בכפר עציון, חלק מהנופלים קבורים בכפר עציון, יקיר קבור בהר הרצל, אבל אמר הרב, אנחנו כואבים ומדממים, אבל אין לנו ברירה, מכל נשמה גדולה שהולכת מאיתנו, כולנו חייבים לאסוף ולהשאיר אצלנו משהו מכוחות החיים שלה, ולהילחם בעד עמנו ובעד הרי אלוקינו. ועכשיו מתוך הדברים, מתוך ההסבר, ההספד הזה, יום 5-7-48 כבר, זמן כך סוף.
Oh yeah.
עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה טכנאי, כאן ידידיה מאיר. בוקר טוב ושבת שלום. שבת שלום.